היי, אני נויה שילה, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה בדרך ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים קשים ואולי בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה? אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום, האורחים שלי הם אחות ואח, קרן ועידן קופרמן, הילדים של נילי ושל ברוך, משפחה שיקרה מאוד מאוד לליבי. היי קרן, היי עידן.
היי.
תודה שבאתם. אז עידן, אתה ואני חברים, אנחנו גרים באותה שכונה. הבת שלך גילי והבת שלי אלונה הן עכשיו בנות 12 והן חברות טובות. ניסיתי לחשוב על האופן שבו אציג אתכם למי שמקשיב לשיחה שלנו. איך אני אסביר את החיבור שלכם לעולם הרפואה ואיך התחברנו בינינו. על מה בעצם אנחנו הולכים לדבר היום. אני חושבת שאפשר להגיד שהחיבור בינינו הוא אחד מצירופי המקרים הכי פילים שקרו לי כרופאה וכאדם. ואני חושבת שהדרך הכי טובה לתאר אותו ולהציג אתכם היא דרך הפתק, הסיפור שלנו. והפתק שנכתב לפני 6 שנים מתחיל ככה. במסיבת יום ההולדת 6 לאלונה בגן, קיבלתי דרישת שלום מנילי. גילי עם אותן עיניים ואותם תווי פנים עדינים, הצביעה בסבלנות וחיכתה לתורה לברך את ילדת יום ההולדת. כשהגננת קראה בשמה, היא נעמדה, והכלה לאלונה בקול שקט ועמוק, שתהי תמיד בריאה ושתחי עד 120. חייכה והתיישבה בשקט, בחזרה, בכיסא העץ הקטן. והלב שלי פרפר. ככה זה מתחיל, וזה מדהים לחשוב על השנים שעברו מאז. כי אז הם היו בגן חובה ועכשיו הם כבר אחרי כיתה ו'. וההיכרות שלנו מתחילה לפני משהו כמו 14 או 15 שנים. אז אני ממשיכה. ממשיכה. את נילי פגשתי קצת יותר משמונה שנים קודם לכן. הייתי סטאג'רית במחלקה פנימית. זה היה בוקר יום שישי בתקופה שלפני ליל הסדר. אף אחד לא ממש רצה להיות שם. לא המאושפזים ולא הצוות. בלי יותר מדי חשק, אספתי מדלפק האחיות שקית מלאת מבחנות לבדיקות הדם ועליה מדבקה עם שם ועם חדר 15. בסוף המסדרון. נכנסתי פנימה, החדר היה בקצה הצפון-מזרחי של המחלקה. קרני השמש העולות העירו אותו. מצאתי את המיטה שעליה המדבקה עם השם התואם לזה שעל השקית שהחזקתי ביד. נילי שכבה במיטה, רזה וגבוהה, כיסוי לראש הקרח, זונדה מנקזת את מיצי הקיבה לשקית. עצבנית. לא מבינה למה היא מאושפזת. כועסת שהשכיבו אותה בחדר עם זקנה דמנטית שצעקה כל הלילה ולא נתנה לה לישון. לא, היא לא מוכנה שיקח לה בדיקת דם. קשה למצוא אצל ורידים אחרי כל הכימותרפיה. אחרי חיוך ומיקוח, היא הסכימה שאני אנסה, ולמזלי הלך לי בניסיון הדקירה הראשון. צעד קטן לזכות באמון שלה. תוך כדי שהאדם מתפתף לתוך המבחנות של הבדיקות, התחלנו לדבר, small talk. לא שום דבר שקשור למחלה, לא שום דבר שקשור לרפואה. הייתה הרגשה של התחלה, והבטחתי לה שאחזור עוד מעט בביקור. כסטג'רית צעירה, ובעיקר במחלקה ההיא, עיקר התפקיד שלי היה להיות בשקט ולסכם בתיק את מה שנאמר על ידי הבכירים ממני. כשהגענו אליה בביקור, שמעתי איך המחלה שלה היא סרטן, שעכשיו בשלב מתקדם ומפושט, ושהגיע להשפוז בגלל חסימת מעיים, שלפי דעתה אין לה מה לחפש פה בכלל, ושעדיף בבית, ואם לא אז במחלקה כירורגית. ואני שתקתי, כתבתי בגיליון, ניסיתי לתקשר איתה בלי מילים. המתמחה והרופא הבכיר שאלו שאלות ודלו עוד ועוד פרטים שהרכיבו את הפאזל הרפואי, ואחר כך הם הפשיטו, מיששו, לחצו, ניקשו, להזינו עם הסטטוסקופ, התלבטו, חשבו מה עוד אפשר לעשות. מהרגע הראשון היה ברור שאין פה עוד הרבה שפנים לשלוף מהכובע. ככה הסיפור המשותף שלנו מתחיל. מה אתם זוכרים? מה התקופה היא?
קודם כל, זה היה כבר בשלבים מתקדמים, כי המחלה, כאילו זה היה מהר, אבל זה היה כבר די בסוף. זה התחיל שנה קודם. באמת זה היה כבר תקופה מאוד מייאשת, כי לפחות מהצד שלי, גם שלה, היא הבינה שאין יותר סיכוי, והיא מאוד מאוד רצתה לחזור הביתה.
כן.
אז את יודעת איפה הורים שלי גרים?
כן.
אז היה תקופה קשה, אבל אני חושבת שזה היה אחת, אני חושבת שאת אמרתי שאת לא אהבת את המחלקה הזאת, אבל בשבילה זה היה תקופה טובה בזכותכם.
באמת?
כן, היה אותך והיה עוד מתמחה, בחור.
אני זוכרת אותו.
והייתה בסוף, היא עברה מהחדר הזה, אני לא יודעת.
אני זוכרת, חכי, אנחנו רק מתחילות לספר את הסיפור שלה.
וזה היה תקופה כבר, בגלל שזה כבר היה שנה לתוך המחלה, אז היה מין שגרה כזאת של החברות שלה, שהיו מגיעות.
כן.
וכל יום הייתה מישהי אחרת.
נכון.
אז כאילו, היא הייתה בסדר.
כן.
זהו, זה מה שאני זוכרת.
אני זוכרת אותך עידן, מגיע איזה יום שישי בבוקר עם פרחים. היה לך אופנוע, נכון?
נכון.
הייתה לך כסדה ביד אחת ופרחים ביד שנייה, ואתה לשבת.
לא זוכר את הסיטואציה הספציפית, אבל זה נשמע הגיוני. אני דווקא מאוד זוכר את הליל סדר שהזכרת, את אותו ערב פסח שהיה, ואני זוכר את קרן נשארת שם במחלקה אחד עם אמא, ואני נסעתי למשפחה של אשתי, אבל אני מאוד זוכר את הסיטואציה הזו, שהיא יושבת לצד המיטה שלה.
כן.
כן.
מאוד סימבולי, הליל סדר הזה היה חג החופש.
נכון. נכון.
איפה לא היה חופש ואיפה היה?
ממש ככה.
ממש. אני ממשיכה להקריא. זה סיפור המשותף שלי ושל אמא שלכם. בבקרים שהגיעו אחרי, מצאתי את עצמי מחכה להיכנס לנילי לחדר. למפגשים שלנו. ממהרת לדוג את השקית עם השם שלה ממגש הבדיקות, ולהכניס אותה לכיס החלוק. מזדרזת קודם לסיים עם השאר ולהשאיר אותה לסוף, כדי שיהיו לי כמה רגעים לבלות במחיצתה. בנחת. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי מישהי כל כך חולה וכל כך בריאה בו זמנית. שיש קו הפרדה מוחשי וברור כל כך בין המהות שלה לבין המחלה, שהמחלה שלה היא לא מישהי. היה בזה משהו ממגנט, מאפנט, נוסח ביטחון ומרגיע. וכמה שהיא הייתה חיה והמשפחה שלה חיה איתה וסביבה, כך היה ברור שמבחינה רפואית אין יותר מה להציע. זה היה קרב מאסף שהסוף שלו היה ידוע מראש. המעיים שלה לחוצים על ידי גידולים רבים ונוקשים כמו אבן בחלל הבטן. מחלה חשוכה וארורה וחסוכת מרפא. הייתי אז אורחת לרגע במחלקה וצעירה מאוד מאוד במקצוע, פטורה מעול האחריות לייצג את המערכת כולה ומשוחררת משחיקה, וחופשייה מתחושת הבושה על היד שקצרה מלהושיע, ולכן יכולתי להיות כל כולי אליה. בתורנויות הייתי באה לדבר איתה. היא הייתה מקבלת את פניי בחיוך רחב. כשנכנסתי לחדר שלה בלילות, הייתי מתיישבת על הכיסא לידה, והטלוויזיה הקטנה זמזמה ברקע את כותרות מהדורת החדשות. זה הרגיש כמעט נורמלי. היא סיפרה לי על עצמה, ועל הילדים שלה, ועל בעלה, ועל החיים לפני המחלה. ובהמשך חלקתי איתה משלי, בהתחלה בייסוס, שומרת מפריצת גבול ושבירת מוסכמות. ואחר כך יותר ויותר בחופשיות ובקלות. הראיתי לה תמונות של התינוקת שלי. דיברנו על החיים. זה לא שהמוות היה מחוץ לתחום, הוא פשוט לא היה העיקר אצלה, ולכן גם לא בשיחות שלנו. זה היה מבחינתי נורא מבלבל, כי לא ידעתי אם אני עושה לה טוב כשאני ככה. אבל היא הייתה כזה בן אדם מתחבר, ויוצר קשר, וכל כך חזק וחם, שכאילו קצת לא הייתה לי ברירה, אני קצת נמסתי לתוך הדבר הזה, אבל כל הזמן שאלתי את עצמי, אני עושה טוב, אני לא עושה טוב, אולי אני בעצם מונעת ממנה משהו אחר שהיא צריכה ממני כשאני נהיית חברה שלה, שאני פחות רופאה שלה כשאני חברה שלה. לא יודעת, איזה מחשבות יש לכם?
אני מאוד מזדהה עם, עם, עם המאפיין הזה של אמא שלי, של באמת לייצר איזשהו קשר אישי, אינטימי, די מהר, עם מגוון אדיר של אנשים. זאת אומרת, זה כן איזשהו מאפיין שלה שאני זוכר, והרבה פעמים היא הייתה נכנסת לאיזושהי מערכת יחסים, לאיזושהי שיחה עמוקה עם נאמר זרים, אבל אנשים ככה שחלפו בחייה, ולכן ספציפית האלמנט הזה הוא, הוא, הוא נעים והוא מפתיע, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא ממש מפתיע.
זה אפשר לה להיות מישהי.
נכון, היא גם הרגישה בנוח, היא הייתה בפוזיציה שמטפלת, גם נכון. במקצוע שלה, אז אני חושב שהיא הרגישה מאוד בנוח לייצר את הקשר האישי עם, עם מי שסביבה, בסיטואציה הספציפית שבעצם את היית הרופאה, היית הסמכות במחלקה, שפה היה איזשהו, איזשהו משהו מיוחד שאני בוודאי בזמן אמת לא קלטתי ולא הבנתי אותו, ואולי רק שנים אחר כך כשחווינו חוויה דומה ושונה עם אבא שלי, 4 שנים אחר כך שגם כללה אשפוזים ומחלה וכן הלאה, אולי רק אז היה אפשר להסתכל אחורה ולהבין להבין את אותה, את אותה סיטואציה שנוצרה בינך לבינה, שלא לא שוחזרה שוב אני חושב, לא עם אבא שלי שהיה עם אופי ומאפיינים אחרים, וגם לא איתה, שלא הספיקה, לא הספיקה עוד הרבה אחרי.
אני רוצה גם להגיד לך משהו על, על הקשר ביניכם.
כן.
באמת, כמו שעידן אמר, אמא שלי הייתה פסיכותרפיסטית, היא עשתה, היא טיפלה באנשים, כל היום נפגשה עם אנשים, ואני והיינו מאוד קרובות, היינו מדברות הרבה, ולא היה לה, לא היה לה מסננות, זאת אומרת, היא, אולי, אני לא יודעת אם זה מקצועי או לא מקצועי, אבל העולם של המטופלים שלה היה פשוט בתוך הבית שלנו, והרבה פעמים שהייתי מדברת איתה, הייתה מדברת על המטופלים, וזה מין, היה מין משהו נורא מקומם, כשאתה מתבגר, או בן אדם צעיר, ואתה רוצה לדבר על עצמך, והיא כל הזמן אומרת, כן, אבל, והייתה, כאילו, היו כמה מטופלים איקונים, שהיו עולים בשיחות שוב ושוב, ואז, כשהיא הייתה במחלקה, ותיד ובאתי, ודיברנו וזה, אז השם של נויה, כן, נויה סיפרה לי, והבת של נויה, וכאילו הפכתי עוד חלק, זה היה, ושלום אמרתי לה, בסדר, נויה, כאילו, בוא נדבר, וזה זה היה ממש, זה היה הדדי, היא מאוד, מאוד נקשרה עלייך גם, ודיברה עלייך, וזה שם אותה במקום מאוד כיפי, שהיא באמת יכולה, כמו שעידן אמר, לחזור למקום שהיא המטפלת, והיא גם יכולה לתת, לא רק לקחת.
המקום ההדדי.
כן.
אנשים מאוד רוצים לתת בחזרה.
נכון, נכון. ואני חושבת שנתת לה הרבה בנרמול הזה, של פתאום מישהו שהיא באמת הצליחה לייצר איתו קשרים, ורואה אותה. אז ככה, בעיניי זה היה מדהים.
גם אם קיבלתי ממנה הרבה. המון, המון, המון. רוצה לספר לכם על ליל הסדר הזה. בליל הסדר, אחרי דין ודברים, הגיעה פמליה של רופאים מכירורגיה. וסוכם שנילי תעבור להמשך טיפול במחלקה שלהם, כדי לנסות ולפתוח את החסימה בניתוח.
בטח, אני זוכר את הניתוח, כן.
כן. לפני שהיא עזבה, היא קנתה לי ספר במתנה, צילה של הרוח, והקדישה לי ברכה לכבוד חג החירות. התחבקנו. הבנתי כמה היא כחושה מהמגע האנושי הרבה יותר ממה שהבנתי מהמגע הרפואי. הייתי עצובה להיפרד ממנה. היא הייתה הסיבה שבגללה הגעתי כל בוקר למחלקה. והייתה לי הרגשה שלא אראה אותה יותר. ניסיתי את המעט שיכולתי כדי להמשיך ללוות אותה, להיות איתה. התקשרתי לחבר שהיה סטאג'ר בכירורגיה, ביקשתי שידאג לה שם. ממנו גם שמעתי אחר כך שבניתוח פתחו את הבטן ומיד סגרו, כי לא היה מה לעשות. היא שוחררה בהמשך לבקשתה הביתה. עברו החודשים, סיימתי את הסטאז', אחרי תקופה עזרתי אומץ והתקשרתי לבעלה. הוא סיפר לי שנילי נפטרה בבית כמה שבועות אחרי פסח. המשפחה הייתה לצידה, ביפו מול הים. נפרדה מהחיים באציליות ובשלווה, והוא נשמע שבור. יותר לא שמעתי מהם. נילי המשיכה ללכת איתי. היא הייתה החולה הראשונה שדרכה הבנתי למה אני רופאה. איך אני רופאה? המפגש איתה והאור שנבע ממנו העירו לי את הדרך בתאומות של קושי. ויום אחד אחרי כמה שנים שהמשכתי לחשוב עליהם, חיפשתי אותם ומצאתי מודעת אבל לברוך בעלה. זה היה מה שידעתי מכם המון המון שנים, וזהו, רק כל כמה זמן הייתי חושבת עליה ונזכרת ביופי הזה, וזהו. אתם עברתם הרבה הרפתקאות מאז גם כן.
נכון.
כן. היום המון הרפתקאות. אני רוצה קצת לספר לכם איך התחברנו מחדש. בסדר, נמשיך. חלפו יותר משמונה שנים. התמחות התחילה והסתיימה, ועוד שני ילדים שנולדו לנו, ונסיעה לחיות מעבר לים, ושיבה הביתה. פרקי חיים שלמים וקדושים. ואחרי כל אלה, בבוקר יום שמשי ורגוע אחד בתחילת השנה, הבאנו את אלונה לגן החדש. נפרדנו בנשיקה לקראת עוד יום שמתחיל, ובראש כבר רצות רשימות אינסופיות של דברים שצריך לעשות. וכשיצאתי מהגן, ראיתי בזווית העין אבא אחד עומד בשער, מתמקח בחיוך עם הגננת לפתוח את השער לבת שלו למרות האיחור.
קלאסיקה של בוקר.
קלאסיקה של בוקר.
יאמר להגנתי שהגעתי מיפו לרמת אביב.
אכן.
זה היה מאתגר.
אכן. והוא היה לי מוכר. ידעתי שאני מכירה אותו, אבל לא הצלחתי לשים על זה את האצבע. הוא היה גבוה ובטוח ושלב, אמרתי לעצמי, אולי מהטלוויזיה או מהעיתונות. והמשכנו ללכת בנחת הביתה, ופתאום זה יקע בי כמו ברק. זה הבן של נילי. הנחתי את השקית מהסופר על המדרכה, עזבתי הכל, חזרתי בשביל בצעדים מהירים, שהפכו לריצה. ועידן, אתה ראית אותי, באה לקראתך, ופתחת לי את החלון של המכונית. ובכל רועד הזכרתי לך מי אני. ואתה זכרת.
אני זוכר מאוד בחדות את הסיטואציה.
מה היה? מה אתה זוכר?
שפתאום הגעת ואמרתי, אני הייתי הרופא של אמא שלך, ולקח לי איזה שנייה אחת להסתכל, והסיפור חזר אליי, אותו סיפור של התקרבות, ואותה שיחה וקשר שנבנה ביניכם, שהודחק לחלוטין מבחינתי, פתאום חזר, ומאז כל הזמן היית הרופא של אמא.
מטורף.
נוי הרופא של אמא, כך וכך, נוי הרופא של אמא, כך וכך. אני גם חושב שנורא בהתלהבות סיפרתי לקרן, ואפילו אני עכשיו נזכר תוך כדי שאני מדבר איתך, שהייתה גם איזה פחד שאלונה באה אלינו.
נכון.
נסענו לצד השני שלי, ואני חושב שנורא ריגש אותי, שאלונה הבת של נוי באה אלינו, סיפרתי שוב, סיפרתי לקרן, זה הרגיש כזה באמת איזושהי סגירת מעגל.
מטורפת.
מטורפת.
אתה יודע, ואז באתי לאסוף אותה מהבית שלכם ביפו. בית מדהים ביפו העתיקה, ומעבר לעובדה שזה בית מדהים, ההורים שלכם פשוט ספוגים שם בקירות.
ממש, נכון מאוד.
כאילו נכנסתי לשם פנימה, אני זוכרת, זה היה יום שישי אחר הצהריים.
נכון,
זה היה יום שישי. אתה זוכר?
כן.
הים, רואים אותו, כאילו זה על הים, ופשוט כל הסיפורים, טק, 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 כל החתיכות נפלו למקום, ופתאום התמונה הייתה כל כך ברורה, וממש הרגשתי את ההורים שלכם. ואני זוכרת, שאבא שלך היה אומר לי, תבואי עם הבת שלך, יש לי נכדים באותו גיל, תבואי שישחקו ביחד.
וואו.
ובאתי.
וואו.
אמנם הוא לא היה שם בפיזיות, אבל ההורים כל כך היו שם.
הנוכחות שלהם מאוד מאוד מורגשת בבית של שניהם, וגם בסופו של דברים שלי סיימה את חיה שם, כן. על הספה מול הים, מדהים. במשך תקופה של שבועות. כן, הבית מאוד ספוג שם, קרן עד היום... שואבת ממה שנספג בקירות וברהיטים שואבת
אליה. אני בעידן נורא נורא שונים, ובאמת אמא נפטרה ואבא נפטר, ואני נורא היה קשה לי להיפרד מחפצים ודברים. אני זוכרת את עידן עם הציניות שלו, את מכירה אותו, אומר לי באיזשהו שלב, היה מקלדת של מחשב, אז הוא אמר לי, אפשר למסור את המקלדת של מחשב, למרות שהאצבעות של אבא נגעו בו, לא היה ככה, זה היה הפער בינינו, אבל כן, אבל הבית זה מאוד אהם, ומאוד אהבו אותו.
כן.
אז...
יש לי המון סצנות, המון יחסית סצנות, אני זוכר את אמא על הספה, מול הים, תקופה שהיה אפשר לדבר, אנחנו מדברים, בתקופה שהיא רק אכלה סולרו, זה היה בערך הדבר האחרון, שהיא עוד הרגישה את הטעם שלו, ועשה לה טוב. אז זה אוכל את סולרו, ואנשים מגיעים ככה לדבר, להיפרד.
לרגל.
ממש, זאת הייתה תקופה מאוד 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 חזקה, שאני אישית פחות הייתי שם, מבחינה רגשית.
נורא קשה.
Back then. נורא קשה, ואני חושב שגם הייתי יותר צעיר והרבה פחות בשל. אני חושב שחוויתי את זה בצורה, שוב, נתנו את הפריבילגיה לחוות משהו קצת דומה אולי, עם אבא שלנו 4 שנים לאחר מכן, ואני הגעתי מאוד שונה שתי הסיטואציות האלה, ובתקופה היא, בתקופה שבאמת אמא שלי ככה גססה לאיתה על הספה בבית, אז באמת הייתה הרבה תנועה, גם תנועה של עורכים ומבקרים, וגם רופאים או אחיות או כל מיני כזה עזרה שקיבלנו בכל מיני מקומות, ועדיין אני זוכר ששמך עדיין ככה הסתובב שם, ואולי אני תהיה עם נויה, ואולי נויה תעזור לנו בתקופה שהיה צריך לתת לה עירוי, אז אולי נדבר עם נויה שתעזור לנו לקבל את החומרים וכן הלאה, זאת אומרת, שמך עדיין הסתובב שם באותה תקופה.
מדהים. אחרי שפגשתי אותך באוטו, אז הסתבר לי שגילי עדיין הולכת לגן פה, בשכונה לידינו, למרות שאתם גרים ביפו בבית של ההורים, ושאלונה וגילי באותו גן, הבת שלי והנכדה של נילי. והם הפכו לחברות. והן מחוברות ביניהן בחוטים עדינים של אור ושל בריאות ושל צמיחה, כמו שגילי אמרה עד 120, ועד בכלל, החיבורים האלה הם מטורפים, הם מטורפים, וכאילו מדברים על צירופי מקרים, אלברט איינשטיין אמר שצירופי מקרים זה הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. זה היה פשוט צירוף מקרים פלאי, מטורף, שהיה לו עוד לבל שאני חושבת שאתם לא יודעים אותו. אז אני רוצה לספר לכם על איזה עוד לבל זה היה, לאיזה עוד רמה זה הגיע מבחינתי. כדי להראות כמה עומק יכולה להיות לסיטואציה כזאת, וכמה אדוות עוד יכולות להיות לה, וכמה השפעות שלא תמיד אנחנו יכולים לדמיין אותה, וכמה הרפואה הופכת להיות הדדית. ביום של ליל הסדר, אני ממשיכה להקריא, אחרי שנילי עברה מהמחלקה, גילינו במודעת אבל שחברה ותיקה של אמא שלי נפטרה. הקשר התנותק שנים קודם לכן, והבשורה על מותה תפסה אותי לא מוכנה. שחזרתי אחורה ונזכרתי ששנים קודם לכן היא חלתה בסרטן, וכשפגשתי אותה פעם אחרונה היא הייתה אחרי טיפול מוצלח. ואחר כך הקשר התרופף, ואף פעם לא הבנתי למה. נשארתי קצת פגועה עם סימן שאלה, אבל החיים סחפו אותי קדימה. ופתאום מודעת אבל בעיתון. לא הצלחתי להגיע לשבעה לנחם, אבל מהאחיות שלי שמעתי שאצל מלי, כמו אצל נילי, הסרטן חזר. הסתבר שהיא הייתה במשך שנים מתאשפזת שוב ושוב בבתי חולים, שבהם הייתי גם אני, אבל דרכינו מעולם לא הצטלבו. חשבתי לעצמי שאולי המפגש איתנו עורר אצלה יותר מדי פחדים, שעה ויותר מדי כוחות. אולי היא הייתה צריכה לשמור מאיתנו על מרחק ביטחון. שתי נשים, כמעט באותו גיל, אותה מחלה, מקצועות דומים, שמות כמעט זהים, אחת הייתה קרובה אליי ולא יכולתי להיות שם בשבילה, והשנייה פתחה הזדמנות לתיקון. סמליות ממש מרחיבת לב וממלאת. ואתה יודע שברבות השנים מהבת של מעלי עברה לגורדלת מולי.
שלי?
שלי רויכמן.
וואו, ידעתי שיש איזושהי רקע שם והיסטוריה, לא הבנתי.
כן.
לא הבנתי מאיפה, וואו.
כן. ואתם יודעים, אני כאילו צריך איזושהי פתיחות לדבר הזה, כי הוא מטורף. כאילו, אתה אומר, רגע, איך מסבירים את זה? איפה הנוסחה? איפה המולקולה? איפה הטראג'קטורי? איך אפשר לחשב את זה במשוואות? אתה יודע, אני גם נשואה לפיזיקאי. אלה הכלים שבהם אנחנו מסבירים את המציאות. אבל כשאני רגע אומרת, טוב, אני לא יכולה להבין את זה אולי, אבל אני מוכנה לתת לזה מקום, הדבר הזה הוא מטורף. הוא מטורף, הוא כל כך ממלא בכוחות, הוא כל כך נדיר, והוא כל כך יקר, והוא כל כך דוחף אותי קדימה, והוא כל כך מאפשר לי לחיות את החיים במלואם, כל כך מכבד גם את ההורים שלנו, לדעתי, בהרגשה שלי, ואני ממש שמחה שיש לנו הזדמנות להיות עם הדבר הזה ביחד כולנו. רציתי קצת לשמוע מכם על מה זה בשבילכם, לפגוש את הדבר הזה בכזאת עוצמה, לקבל פתאום למייל שלכם את הסיפור הזה שנכתב. האם זה משהו שהוא אולי too much?
אני חושב קודם כל גם לגבי אותה מקריות קוסמית שמפגישה בין אנשים, בין שחקנים שונים על המגרש, אני חושב שכאילו בראש ובראשונה צריכים להיות פתוחים לזה, ולתת לזה לחלחל אליך, כי המפגשים קורים ברמה כזו, לפעמים עוצמתיים יותר, לפעמים עוצמתיים פחות, אבל צריך להיות מאוד פתוחים, לתת לו לחלחל פנימה ולחשוב רגע ולראות אותו, לחשוב על כל המשמעויות שאתה כן או לא מייחס לו, וזה כמובן משהו שיש לך. ואני חושב שגם אני לפחות יודע שלקח לי זמן להיפתח לזה ולתת לזה לחלחל לצד הרגשי הזה, אבל כשזה מגיע זה אכן מדהים ומהמם.
מטורף.
העוצמה שזה יכול להיכנס ולהוציא לכאורה איזשהו זיכרון, איזושהי תחושה שהייתה כלואה שם מפעם, אבל זה אולי גם משהו שאקוז איטסלף ומייצר את עצמו. אז בקיצור צריך להגיע בסטייט אוף מיינד הנכון בשביל לחוות את הדבר הזה, ואז הוא באמת מאוד מאוד עוצמתי.
מטורף, קארל יונג קרא לזה סינכרוניסיטי, שכאילו איכשהו כל הדברים מסתדרים, יש כל החיילים, כל הקשרים האלה בין דברים מסתנכרנים ויוצרים איזושהי סינרגיה כזאת, שהיא פשוט מהממת, וזה כמו להישען אחורה ולהסתכל על השקיעה ולהגיד זה המראה הכי מושלם שיכול היה להיות, ולא סינכרנתי אותו ולא עשיתי אותו ולא גרמתי לו, אבל אני יכולה להישען אחורה ולהתמנע ממנו.
הוא קרה וראיתי אותו ונתתי לו לחלחל אליי.
כן.
בדיוק, זה מה ש...
ואולי הוא קרה ביתר עוצמה, כי אני הייתי שם כדי להסתכל.
יפה, זה עוד שלב.
אני חושבת שגם הקרבה הזאת למוות מייצרת משהו מאוד רוחני. אני חושבת שלפחות ביומיום שלנו, את שם כל הזמן, אבל ביומיום של כולנו, בריצה הזאת הבלתי פוסקת, מאוד קשה להיות פתוח לזה, כמו שעידן אמר, אבל בתקופות האלה של הקרבה למוות, לפעמים אתה פתאום עוצר, יש לך זמן, אתה בבית חולים, אתה מנותק, או אתה חולה בבית, ואתה מאוד פתוח לזה, וגם מה שאני שומעת ממה שאת מספרת, זה משהו שגם מאוד אפיין את החיים של אמא שלי, זה כאילו, תעשה טוב, זה יחזור אליך.
ממש.
אני חושבת שזאת הסיבה שהדברים האלה קורים לך, כי את מפזרת כל כך הרבה טוב סביבך, אני בטוחה שחלק מהטוב, כן, אבל חלק מהטוב אולי לא חזר, אבל כשאתה כל כך פתוח וברצון לנתינה לאחרים, זה היה גם משהו מאוד מאוד חזק בתהליך הזה שאמא שלי עברה, שכל החיים שלה הייתה חברה נורא טובה, וזה לא דברים שאתה מקבל חזרה, אתה לא יושב עם פנקס, ומטפלת, ומאוד בן אדם באמת שנתן המון, ובאמת בתקופה הזאת המון דברים חזרו.
מדהים.
ובגלל זה מאוד מרגש.
ממש, ממש.
אגב, אני אמשיך על הקו הזה, ואומר שזה נכון לחלוטין, ואני מוצא גם את עצמי היום, ככה משנן את זה לעצמי, של לתת ולעשות טוב, ולדעת מבפנים שזה חוזר, one way or another, אבל אני חושב שגם מעבר לתקופה המיידית, ספור זה בשביל אותם שבועות של הסוף, זה גם המשיך לחזור אחר כך. המשכנו להיות בקשר עם החברים שלהם, היו להם חברים מאוד מאוד טובים, שהם אותם בקשר גם לאמא שלי וגם שלי, והמשכנו להיות איתם בקשר גם אפילו אחרי שאבא שלי נפטר, המשכנו להיות בקשר עם החברים ברמה מסוימת, ועדיין אשתי שירי פוגשת ברחוב, אחת מהחברות הטובות שהייתה להם, וזה תמיד נגמר בדמעות, ובאיזו עוצמה מאוד גדולה של רגשות, כי היה שם,
מדהים.
זה ממש, זה ממשיך לחזור כל הזמן, וזה מדהים ומהמם, וזה שיעור לחיים, הדבר הזה.
ממש שיעור לחיים, שיעור גם מסוג הדברים ש... אני חושבת שבדוגמה אישית, גם אם היא מילולית וגם אם היא לא מילולית, נגיד גילי ואלונה לא ממש יודעות על הסיפור הזה, אולי הם יקשיבו לפרק, אבל הם לא ממש מכירות את הפרטים של הסיפור.
וזה גם לא כל כך מעניין אותן, בשלב הזה של חיים, אני חושב,
מאוד
לפחות,
יכול להיות.
לפחות גילי.
אבל אני חושבת שהם איכשהו קולטים את הדבר הזה, ואולי הם יש שיעור שאני רוצה להעביר על הילדים שלי. זה ממש זה. איך לחיות בעולם בתוך נוכחות, לשאול את עצמי איך אני יכולה להביא טוב, וגם מה אני יכולה ללמוד מהדבר הזה. זאת אומרת, אני חושבת שהשאלה היא מטופל, גם כרופאה, זה משהו שאני גם אומרת הרבה למתמחים, מה הוא בא ללמד אותנו? יש לי פחות השפעה על האוטקאם, הוא יחיה, הוא ימות, הוא יברי, הוא לא יברי, יש לי הרבה אחריות שם, אבל אני לא שולטת על זה, אני שולטת על האם בחרתי להיות פתוחה ללמוד ממנו משהו.
ממנו, כלומר, החולה שמולך?
ממש, מה הוא בא ללמד אותנו? מה הוא בא ללמד אותנו? והרבה פעמים, כאילו, זה משהו שהוא על רובד יותר מיידי וברור, הוא בא ללמד אותנו מחלה נדירה שלא הכרנו. הוא בא ללמד אותנו איך התרופה הזאת פועלת ומה תופעת הלוואי שלה. אבל לפעמים זה גם באמת הרבה יותר בעומק, ומה הוא בא ללמד אותי על להיות בן אדם, מה הוא בא ללמד אותי על החיים, מה הוא בא ללמד אותי על המוות, מה אני יכולה ללמוד ממנו. ומאימא שלכם למדתי המון, ממש למדתי ממנה המון. אני חושבת שאולי אם אני יכולה לזקק את השיעור העיקרי מבחינתי, מאימא שלכם, זה המחלה זה לא אני. אנשים עוברים איזושהי הזדהות נורא עמוקה עם המחלה שלהם, שכששואלים בן אדם מה שלומך, אז הוא מתחיל מלתאר סימפטומים, או מתחיל מלתת רשימה של הבחנות. היא לא התכחשה למחלה שלה, היא גם לא התכחשה לרפואה. כאילו, שהיא הסכימה לקבל מה של רפואה מערבית היה, היא הסכימה לשמוע מה של רפואה מערבית היה להציע, אני לא יודעת איזה עוד דברים ניסתה. אבל זה לא היה היא. זה היה כל כך בוקח עיניים לראות הדבר הזה, לראות בן אדם שלא מרגיש שזה מחייב אותו.
כן, היה בא איזושהי השלמה לסיטואציה, כן. ורצון להוציא ממנו את המיטב, וזה באמת היה מדהים. מאוד, אני מאוד לא קיבלתי את זה, כן?
למה?
כי הייתי יותר צעירה, כן. בת 30.
וואו. באמת, היית אז בת 30, וואו.
כן, 30 וקצת, עם ילדה בת 3 וילד בן שנה, עידן היה בן 25, את יודעת, זה היה, לא, הכעסתי, רציתי דברים אחרים, חשבתי שחייבת להיות תרופה, חשבתי שלא כן. בסדר שהמערכת הרפואית לא מספיק ידע לתמוך בה, לא מדברת על הסיטואציה אצלכם, כן. אלא לאורך המחלה, הרפואה הציבורית לא פשוטה, המון בירוקרטיה, כן. אז הייתי מאוד במאבק, והיא בכלל לא הייתה שם. היא
באמת?
גם הייתה אומרת, היה לי חיים טובים, איזה ילדים יש לי, איזה חברים יש לי. יודעת מה שצריך, צריך, ככה, מין סל אבי כזה.
אני זוכר שסיפרת, אני הייתי באותה תקופה, ולצערי גם מאז פחות קרוב לאמא שלי, זאת אומרת, אני לא הבשלתי לשלב בחיים שבו אני מצליח לייצר את האינטימית של המבוגרים, היינו ילדים, ואז את האמצע וזה. אבל קרן באמת כן הייתה על הציר הזה הרבה יותר, ואני זוכר שסיפרת, ששאלת אותה באיזשהו שב ככה, לקראת הסוף, שאלת אותה, יש משהו שאת רוצה להשאיר, את רוצה להקליט, את רוצה לכתוב, זה שמשהו? והיא אמרה לך, לא. זה כאילו היה מצחיק, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שמה לא. כאילו, עשיתי את מה שעשיתי, אמרתי את מה שאמרתי, אין איזה משהו שאני צריכה, אין איזה זרקור שאני צריכה עכשיו לשלוח אל העתיד, כדי לתת איזשהו מסר.
שאולי זה השלמות הכי גדולה.
עכשיו כשאנחנו משוחחים, אני מבין את זה יותר, אני זוכר שאז היה ממש כאילו בדיחה. שמה לא, אין משהו שאני רוצה להשאיר. אבל כן, אני חושב, אבל אני לוקח את זה שנייה לפינה אחרת, דווקא ספציפית התקופה של האשפוז, האשפוזים ככה שהיו לקראת הסוף, שוב, מאחר והייתי צעיר יותר, וזה הייתה למעשה, אני חושב אולי הפעם הראשונה שבה אני נחשף לבית חולים לאורך זמן, לא מגיעים לביקור של כן. מישהו אחר, או אולי אפילו עושים איזושהי פרוצדורה, איזושהי בדיקה קטנה, אלא באמת התנהלות של בית חולים למשך ימים ושבועות, אני מאוד אישית, הייתי מאוד על הציר הביצועי של הדוינג, שהולכים ומחזירים ועושים ומביאים פרחים, ומביאים את זה ולוקחים את זה ומחזירים את זה, ופחות הרשיתי לעצמי, אני מבין ברטרוספקטיבה, פחות הרשיתי לעצמי להיכנס לצד הרגשי ועל המשמעויות היותר רחבות וכן הלאה, ודווקא על הציר הזה ככה חשבתי גם לקראת המפגש הזה שלנו היום, מה אני יודע, לקחתי ממך נויה באותה תקופה, ופתאום הבנתי, ולא הבנתי את זה בזמן אמת, שבאיזשהו מקום תרמת לי, ואני מניח שגם לכל המשפחה, על המישורה, אם תרצי אפילו אדמיניסטרטיבי, שההתנהלות בבית החולים, משום שהרופאים, שמסתכלים, לפחות באותה תקופה הסתכלתי עליהם מלמטה למעלה, עד היום אני חושב שזה המקצוע הכי נפלא שקיים, ובגלגול אחר הייתי רוצה להפוך להיות רופא בעצמי.
לא מוכר מדי.
אני חושב שכן. אבל... אבל אני חושב שההתנהלות מול בית החולים, שהיא בעצם לא התנהלות מול בית החולים, אלא התנהלות מאוד פרטנית מול פונקציות שונות, והאנושיות שאפשר לצאת שם, והיכולת לזהות מי חבר ומי אויב, אולי זה קצת קשה מה שאני אומר, אבל מי חבר יותר ומי חבר פחות, אולי, אז פתאום נפל הסימון, שמאחר והיית לצורך עניין הרופאה הראשונה שפגשנו, שאני פגשתי, ונוצר איזשהו קשר אנושי מולה, גם בפרונטליות וגם לאחר מכן כשמדברים על זה וכן הלאה, אז אני פתאום הבנתי והרגשתי שזה היה גם איזשהו שיעור שלי, שכשהתנהלנו שוב 3-4 שנים לאחר מכן בקשה של אבא שלי, והיו עוד אירועים, הבת שלי גילי הייתה מאושפזת שבועיים עם כפייה, בתל שם אפילו נפגשנו איזה יום אחד, אז פתאום הבנתי שאני יודע טוב יותר איך להתנהל בבית חולים, במישור אדמיניסטרטיבי, אבל לא איזה תפסים למלא, אלא עם מי אפשר לדבר ועם מי לא, ומי קשוב ואפשר לדבר איתו גם במישורים אחרים, ומי זה רק לבצע וכן הלאה. ושוב, בשבילי זאת הייתה הפעם הראשונה שבה פגשתי רופא, ונוצרה איזושהי שיחה ואיזושהי אינטימיות, וזה בהחלט היה משהו מאוד מלמד. בדיעבד אני מבין משהו מאוד מלמד בשבילי.
מדהים. אני רוצה רק להגיד עוד משהו, בהמשך למה שעידן אומר, לך זה נורא ברור, אני שומעת אותך, שזה מתמחה וזה רופא בכיר, וכשאתה מגיע למחלקה ואין לך במשפחה רופאים, או לא, זה לא הסביבה שלך, אין לך מושג, כל אחד שלובש חלוק, לפעמים גם אחות, או לפעמים אפילו לבורנט, או הוא מבחינתך סמכות, וכל מה שהוא אומר יש לו משמעות, ובגלל זה ההתייחסות שלך הייתה מבחינתנו שקולה להתייחסות גם של הרופא הכי בכיר במחלקה, או של המומחה שליווה אותנו, ובגלל זה זה היה כל כך, אני חושבת, משמעותי גם לאמא וגם עבורנו, אגב גם אבא שלי ואמא שלי היו באותו מקום, זאת אומרת הם נתנו המון המון משקל ויראת כבוד לרופאים, ולצערי הרב דווקא הרופאה האונקולוגית שלה שליוותה אותה, הייתה שחור ולבן אלייך, ממש הפוך, רגישות מאוד מאוד נמוכה, ואימא שלי שכולה הייתה ממברנה שקלטה וייבים, בלי בכלל שדיברו, המפגשים איתה היו מאוד מאוד קשים עבורה, כי לא היה לה שום רגישות אנושית.
מדהים.
אז לא משנה איזה רופאה היא הייתה. היא הייתה אולי רופאה מקצועית או פחות מקצועית, אני לא יודעת לשפוט, אבל ברמה הרגשית היא הייתה כל כך כל כך קשה לה. ממש כל פעם שהיינו יוצאים ממנה, הייתי מרגישה שאימא שלי אחרי. ובגלל זה המפגש איתך היה מטורף, כי זה פתאום הראה לה שאפשר גם אחרת. והיו עוד כמה כאלה, זאת אומרת, כמו שעידן אמר, יש גם וגם, אבל זה כל כך כל כך חשוב, לדעתי, לאנשים מסוימים, אגב, לעצמי אני לא בטוחה שזה היה עד כדי כך חשוב, אבל בשביל אמא שלי זה היה הדבר הכי משמעותי שיכול להיות, שיש שהוא קשר באמת רגשי, ושיראו אותה, אתה בבית חולים ואתה מרגיש כמו כולם, כולם חולים, ואתה עוד מספר, וכולם מאוד עסוקים, ופתאום שרואים אותך, זה, ומבינים שאתה מיוחד, זה מאוד משמעותי.
ממש, טוב, קודם כל את נורא מחדשת לי, אתם שניכם נורא מחדשים לי משהו שלא הייתי עירה עליו, רפואה זה מקצוע נורא היררכי. ברור לך מי דוקטור ומי פרופסור ומי בתוך מערכת ומי סטאג'ר ומי סטודנט ומי רופא מתמחה ומי רופא בכיר ומי מנהל מחלקה ומי סגן מנהל המחלקה, ואנחנו מאוד מאוד מתנהלים בתוך היררכיה, בעיקר רפואה יותר, האמת אולי הצעירים פחות מצייתים להיררכיה הזאת, אבל אני עוד מהדור שמאוד מאוד מכבד היררכיה. ועצם זה שאתם באים ואומרים לי, מבחינתנו זה אין הבדלי היררכיה, זה שקול. כי אני, תוך כדי הדבר הזה, היה לי מין משחק כפול כזה, שאמרתי עצמי, רגע, מצד אחד אני מרגישה שאני יודעת מה אני עושה וזה נדרש, מצד שני, רגע, אני סטאג'רית פה, אני פה לרגע, אני הייתי איתכם את אותו חודש, ולא הייתי אחרי זה במחלקה הזאת. והרגשתי שמה, יש לי בכלל זכות לעשות דבר כזה? מותר לי? זה במסגרת מה שמותר לי לעשות אותו, והוא כאילו בג'וריסדיקשן שלי, וזה נורא מעניין בעיניי, שאתם רואים, אומרים לי שמבחינתכם זה משהו שהוא לא קיים בכלל, ואני חושב שזה מתחבר לי המשפט של מפרקי אבות, במקום שאין אנשים ואיש, לא שלא היו שם אנשים, היו שם אנשים, תמיד יש אנשים, אבל אם אתה מרגיש שיש סיטואציה, אם אני מרגישה שיש סיטואציה שבה אני יכולה להיות אני, ובמין חיבור מאוד עמוק ואמיתי, לא לברוח מזה. לא להסתכל אחורה ולהגיד, טוב, הוא יעשה כי הוא פרופסור, או היא תעשה כי זה התפקיד שלה, כאילו אם אתה, אם צריך, אם יש לך תפקיד, והתפקיד הוא להיות בן אדם, תהיה בן אדם.
משמעית. תמיד.
ברור, בדיוק, אף כזאת. פעם לא לברוח, זה כאילו, זה מה שרציתי לומר, אבל אני רוצה לחדד עוד משהו, נויה.
כן.
אני חושב שאת, עבורי, את אפשרת לראות שבתוך המערכת הזו, ניתן, יש אנשים שיכולים לייצר את הקשר, זאת אומרת, היית הראשונה בשבילנו,
כן.
ואני מבין שאולי במובן מסוים, אמא שלנו הייתה אולי הראשונה בשבילך,
כן.
או בין הראשונים, אבל זה אפשר, אני חושב, לנו, לי בוודאי, לחפש את, את האנשים האלה שאיתם אפשר באמת לייצר איזשהו
ויש.
קשר. בדיוק, ויש, זה החידוש שרציתי לומר, יש, בכל מערכת תמיד, לא רק דווקא, זאת אומרת, לא רק בבית חולים או באיזשהו מסגרת כזו, תמיד יש. ובמישור שבו אנחנו עובדים, או במישור שבו אמא שלי עבדה, לזהות את האנשים האלה ולצליח לייצר איתם את, אותה, את אותו שיח, זה הערך המשמעותי שאני לפחות מבין שקיבלתי מאותה תקופה.
ממש ככה. ממש ממש ככה. תגידו, אתם יש לכם קילומטראז' על בתי חולים, ברוך השם. גם לי יש מכל הכיוונים. יש דברים שהייתם רוצים לשאול אותי? על מה זה להיות רופאה? על מה זה התפקיד הזה? על איזה דברים אני אוספת משם? על תהליך ההכשרה, עידן, אני רואה שאתה בודק אופקים מקצועיים חדשים.
בשביל גילי, לא בשבילי. בלי לחץ.
אני ממש, אתם יודעים, אנחנו, יש לכם קו פתוח בשביל דרך אליי תמיד, אבל אם יש משהו שאתם רוצים לשאול.
אני אומר לך מה מעניין אותי, והוא עניין אותי, משום שאני מאזין לפרקים של הפודקאסט באופן קבוע, מרגע שהבנתי שהוא קיים.
כן.
ובחלק שבו את, באותם פרקים שבו את מספרת באמת על מטופלים ספציפיים, שהיה איזשהו באמת איזשהו חיבור, איזשהו משהו, אני לא יודע באיזה תדירות זה קורה לך,
כן.
אם זה קורה על בסיס יומיומי, או שזה משהו שבאמת נדיר שיש איזשהו חיבור פעם ב, ועניינתי אם את יודעת להבין מתי זה קורה, ואיך
וואו,
זה קורה.
וואו, זו שאלה נהדרת.
סיפרת באחד מהפרקים על מישהו שככה ליווית אותה, התאשפזה וליווית אותה לעולמה, והיה שם איזושהי סצנה שהלכתי לה להוספיס, והשמעת לה מוזיקה.
כן.
ואני שומע את הפודקאסטים כשאני רץ, ופשוט רצתי עם דמעות.
יום,
במשך,
אני אותו דבר. כי
לא ברור לי איך את, אני יודע שזה הדדי, אבל כן. איך את מצליחה לזהות, כי את פורשת אני מניח מאות אלפי, לא יודע,
כן.
חולים.
וואו, איזו שאלה נהדרת, שלא שאלתי את עצמי, ואני שאלתי את עצמי בזכותכם, איך אני יודעת על מי לכתוב פתק? אתה יודע, העניין של כתיבת הפתקים היה די ספורדי אצלי, כשחזרנו לארץ, כבר לפני 7 שנים, ביום האחרון שלנו, כשכבר היינו עם הילדים ארוזים וכל ההופלה של לעבור מדינה, את מכירה את זה, זה חתיכת בוג'רס, עברנו ביום האחרון דרך מייקלס, שזה החנות הזאת של היצירה, שמאוד אהבנו, והבנות שלי בחרו לעצמם כל מיני דברים לעשות יצירה במטוס, ואני מצאתי שם פנקס שחור קטן, שהדפים שלו, החלק של הדפים שרואים מהצד, הוא בכל צבעי הקשת. ואמרתי עצמי, וואו, את זה אני הולכת לקנות? כי זה בדיוק זה, נכון? זה נראה מבחוץ כאילו הכי פורמלי, וכשמסובבים את זה על הצד, רואים שכל הפריזמה של הצבעים שם. אמרתי עצמי, את זה אני הולכת לקנות, ועם זה אני הולכת לכתוב על חולים. ואמרתי לעצמי, בהתחלה זה היה משהו מאוד טכני, מכאן ידעתי שאני חוזרת להיות רופאה בחירה. ואמרתי לעצמי, אם אני רואה שעברו 3 שבועות ולא כתבתי על חולה, אז אני אשחזר אחורה ואני אשאל את עצמי על מי יכולתי לכתוב. כן. כי זה בערך איזשהו מין, לא יודעת, חוק אצבע כזה של כל כמה זמן עבור לי, אמור לעבור איזה מטופל שיחרט אצלי, ואם לא כתבתי, כנראה שפספסתי את זה. אז התחלתי במשהו טכני. הייתי כותבת את זה ככה, וגם סיפרתי בשיחות קודמות שהוקלטו, שהקורונה הייתה איזה בוסט מאוד גדול, שבו התחלתי לכתוב ממש, אבל עוד לפני זה גם כתבתי הרבה, ופתאום זה גם נהיה לי מאוד נגיש. כי אף אחד לא רואה שאני כותבת. אני כותבת את זה תוך כדי עבודה במחלקה, וכשאני פותחת פנקס וזה, ואני כותבת, אז כולם רואים את זה, אפילו אם אני בחדר שלי. אבל טלפון, אף אחד לא יודע מה אני עושה. אולי לצורך העניין אני כותבת SMS, אז אני כותבת לעצמי ככה כמה נקודות שאני לא אשכח אותם.
אבל את מזהה בזמן אמת, או שבאמת את מסתכלת אחורה ואומרת...
לפעמים ככה ולפעמים ככה. ואני בעיקר, לפעמים את הנקודות, זה גם יהיה זה שם העניין מאוד מעניין על מה, איך עובד הזיכרון שלנו כבני אדם. את הדברים הטראומטיים שאני רוצה לכתוב עליהם, אגב, פתקים שאני כמעט לא מקריאה אותם פה, כי אם באמת יש גם צדדים נורא נורא קשים לרפואה. הפתקים האלה, הטראומה נחרטת במיידית, וכאילו אני צריכה לכתוב אותה כדי לאבד אותה, כי אחרת אני נשארת עם איזה גוש שחור בתוך הבפנים שהוא מאוד... שהוא מאוד קשה, אבל את הפתקים הטובים, אני בדרך כלל כותבת בדיעבד, אני צריכה להגיד לעצמי, וואו, היה פה משהו נורא נורא יקר. אם אתם רוצים, אני אקריא לכם את הפתק שכתבתי אתמול. רוצים?
בטח.
יאללה. על מישהי שקוראים לה נילי.
באמת?
כן. אני אקריא לכם פתק נורא מיוחד, אפילו שלחתי את זה לאחד המתמחים שלי שעשינו את זה ביחד. אולי חלק לא תבינו, וזה גם מאוד לא מעובד לפרק, אבל פרי סטייל. 13 ביולי, ממש עכשיו. מהרגעים האהובים עליי. כשסיבת האשפוז היא להראות לנו כמה המטופל השתפר. אישה בת 73 עם הבחנה נדירה, בקסות בנאלית של הפרעה מעבדתית, בקסות בנאלית של ירידה תפקודית בגלל תקופת הקורונה, אבל אצלה הכל נדיר ומדרדר אותה מאוד. הבנות שלה, כמה שהן היו מודאגות וחרדות, היו עדות לכמה ההידרדרות שלה חדה ודרמטית ומשמעותית. וכל האשפוז הקודם שלה היה סביב לעשות את ההבחנה ולבסס אותה ולהוכיח אותה עד רמת בדיקת הנוגדן, ולמצוא את הטיפול הנכון, לתת אותו בכל הכוח, ואחר כך להעביר לנוירולוגיה. כל זה, והיא לא השתפרה. ונשארתי עם איזה חמיצות בלב, על כמה שכל הפירוטכניקה הרפואית עזרה בעיקר לנו. תחושת ההצלחה והוכחת ההיתכנות המדהימה של המדליסטיות, וישיבת הפנימיות המפוארת והמאמר שיכתב. אבל איך זה עזר לה? קובי המשיך ללוות אותה בנוירולוגיה, והרופאה הנוירולוגית שהמשיכה לראות אותה במרפאה, אמרו לי כמה היא בעצם לא התאוששה. הניתוק בינינו לבין המטופלים, פיצולי האינטרסים. ואתמול היא חזרה, בגלל משהו כליל, להשפוז קצרצר של יממה, והיא נראית נפלא. ערנית מאוד. צלולה. נכנסנו בביקור, הבת שלה לידה, שאלתי אותה, את מכירה אותי? ענתה לי לא. על להציג את עצמי מחדש, לבן אדם שאני מכירה באופן שהוא כל כך אסימטרי. והסימונים שנופלים לו מול העיניים שלי, מאחד לשני, לטפטוף, למבול. גשם של ברכה. היכולת להשלים לפערים על מה שעבר עליה, למסגר את זה בתוך ההצלחה, הפלא, הנס הפרטי. היכולת לתת לה את מלוא הקרדיט על השיקום שהם עשו כמשפחה, בקהילה. לברך אותה על הבנות שהיא גידלה, שעוטפות אותה ככה. לראות את הדמעות של ההתרגשות זולגות לה על הלחיים. לתת לה את התמיכה קדימה, שמה שהם עושים הוא טוב ונכון ומיטיב. זה יהלום מזוקק ומלוטה של דיוקים על דיוקים, וזכות ענקית ונדירה. כן, זה תענוג, זה... מאמינה שזה היום יום שלי?
שאמרת כאילו לשאול אותך משהו, אז אני... זה מדהים שאני איתו לפני ששאלתי, אבל אני רציתי להגיד לך שאת יודעת שעשיתי רציונליזציה בזמנו, למה רופא שמטפל בחולים כל כך כל כך קשים, הוא כל כך עשה רגישות, אז אמרתי לעצמי, יכול להיות אפילו שאמא שלי עזרה לי להגיד את זה, שבן אדם שרואה כל כך הרבה אנשים שקרובים לסוף שלהם, לא מסוגל להשאיר את הלב שלו פתוח, כי הוא התפרק, כאילו עם כל מי שאתה פוגש כל היום, זה אנשים שאתה לא יכול לעזור להם, הם קרובים, אז אולי אין לך ברירה, אלא להיות אטום ולא לתת להם להיכנס ללב שלך, אבל א', את ההוכחה שזה אחרת, וב', אני נורא שמחה לשמוע שיש גם מקרים כאלה.
יש המון סיפורי הצלחה. אפילו ברפואת מבוגרים יש המון המון סיפורי הצלחה, ברפואת ילדים בוודאי, את יודעת, אבל הרבה פעמים מבוגרים מגיעים אלינו במין end stage כזה של משהו, של החיים, של כל מה שהם אספו, כל החיים שלהם, המחלות הכרוניות שלהם, הסטרס שהם חיים בו, כל המחלות של העידן המודרני, וכאילו החיים, יש להם סוף, מתים בסוף, הרבה פעמים מתים במחלקה פנימית. אבל אני ממש מרגישה, שההצלחה לא שווה המטופל בגופו עברי. לא ככה אני ממסגרת הצלחה. לפעמים יש הצלחות כאלה ואני מאוד נהנית מהם, ולפעמים לא. לפעמים אני אומרת, יכולה להיות לי אפילו איזה ממש תחושה של חמיצות, אם אני רואה בן אדם, לפעמים אני באה לאנשים ואני אומרת להם, אני מקווה שעל זה צריך להגיד הגומל. ואנשים לא מבינים את זה, הם לא מבינים כאילו איזה נס קרה להם, ואני אומרת, רבק, אתה יכולת למות, איך אתה לא רואה את זה? איך אתם לא רואים שלא יודעת מה שאבא שלכם כמעט מת והנה הוא לא? וזה רגעים שבמובנים מסוימים היית אומרת הצלחה, אבל אני נשארת בהם עם איזה בסה כזאת, כי אני אומרת לעצמי, הם לא נהנו ממה שזה יכול היה לתת להם.
את ממש מצחיקה, תדעי לך.
אני אומרת לעצמי. כל כך קשה, כל כך קשה.
אני אומרת לעצמי, איך את יכולה כאילו לראות כל כך הרבה דברים עצובים, איך את לא נגמרת, תראי, כל, אם אתה לא רופא, כמה מקרים מזעזעים קורים לך בחיים, אם אין לך איזה...
טוב, זה לא קורה לי.
לא, אבל עדיין, זה אנשים שאת מלווה אותם, זה נורא כן, קשה לשמוע, כן. נורא קשה.
כן.
דעתי, שוב, אם נחזור לאמא שלי, אמא שלי טיפלה, כאילו הייתה מטפלת, אז אנשים היו יושבים אצלה, תחשבי, תמיד גם 6-7 שעות, ואתה שומע 6-7 סיפורים,
זה לא הייתי מסוגלת.
אבל מה שאת עושה זה עוד יותר גרוע בעיניי, כאילו פה אתה מדבר על מחווים נפשיים, פה אתה מדבר על אנשים שמאבדים את הדבר, כאילו וואו, אני לא יכולה לחשוב על סיטואציות יותר קיצוניות, מאשר סיטואציות בבתי חולים, גם באנשים שמלווים את מי ש... וגם באנשים עצמם שנפרדים מהחיים שלהם. איך, איך, כאילו...
אני מתמלה מזה מאוד, אני אגיד לך גם למה, כי אני מרגישה, קודם כל, אני לגמרי כל הזמן, באופן אקטיבי, מחברת את עצמי ללמה אני בוחרת להיות שם. זה לא another day at the office. אני בוחרת להיות שם. עכשיו, תראה, כאילו, זה מין עידן יודע, כאילו, אני כל יום מגיעה לבית חולים בשש. וואו. אני יוצאת מהבית ברבע לשש, כדי להיות מסוגלת לחזור הביתה בסביבות 4-4.5, כדי להיות אמא אחר הצהריים, משחק כדורגל ו... להכין הוגיות. עכשיו, אני חושבת ש... אז צריכה, אני חושבת שמה שאני עושה ברפואה, הוא אפשר לעשות לו אקסטרפולציה לחיים. אני קודם כל מאוד מאוד מחוברת ללמה אני בוחרת להיות שם. אני מזכירה לעצמי למה בחרתי להיות שם. אני לא חייבת להיות שם, אני בוחרת להיות שם. למה? למה? מה בדבר הזה גורם לי לרצות לבחור בזה כל פעם מחדש? ואחד הדברים שגורמים לי לבחור בזה, זה שזה... מקום שמאפשר לי לראות את המציאות בצבעים מאוד חיים. אפילו דברים שאולי אנשים מהצד היום מתארים אותם כקטנים או בנאליים, בעיקר, את יודעת, זה אחד הדברים, רפואה פנימית, יש הרבה ביקורת נגדה, על אנשים שלדעתי לא מצליחים לראות את האור, אבל על כל הסחבת, ועל כל העומס, ועל כל הזקנה במסדרון, עם כל הקלישאה, לדעתי מאוד לא מדויקת הזאת, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, כל הדברים שהם בלתי הפיכים, וכל האנשים, לדוגמה, כמו אמא שלכם, שמגיעים עם חסימת מעיים, שאפשר לעשות איתה כלום, כאילו. אבל זה עולם מאוד מאוד חי, וכל דבר שאתה עושה, יש לו משמעות. וכל התנהלות, יש לה השפעה, לטובה ולרעה. וזה מדרבן אותי כל הזמן לאסוף את עצמי. ולהבין כמה השפעה יש למה שאני עושה, וזה זכות אדירה. ומבחינתי היא שווה לי את כל העבודה הקשה שלי, את כל השנים שאני עושה את זה, אין הרבה אנשים מהדור שלי שנשארים במחלקה פנימית כל כך הרבה זמן. היא שווה את כל העבודה הקשה, והיא שווה את כל השעות, ואני לא חווה את זה כקושי, אני חווה את זה כעצימות גבוהה. ואני רוצה לחיות את החיים שלי בעצימות גבוהה, כאילו זה הוואן שוט שלי, ואני רוצה לעשות את זה הכי הכי שאני יכולה, בהכי הרבה אינטנסיביות, ובהכי הרבה עוצמה, ובהכי הרבה חוויות, ובהכי הרבה השפעה, ובהכי הרבה טוב,
ואני
לטרוף את הכל.
אני חושב, אני שומע אותך, ואני ככה נזכר בחלק, גם הפתק שיקראת עכשיו, וגם פתקים ככה ששמענו לאורך הפודקאסטים, ואולי זה קצת דומה לאמא שלי, לנילי, שאת מחפשת ומוצאת הרבה פעמים את הסיפור האישי-אנושי, כן. באותם מטופלים מעבר לצד הזה, וגם אני עכשיו פתאום שמתי לב שאת גם תמיד נותנת גם איזשהו תיאור, שאומר שהבחנת במשפחה, או במי שסבב כן. את המטופל, ולא רק במטופל עצמו, בין אם היא קיימת ומה היא עושה, ובין גם כשהיא לא קיימת, אז זה גם משהו לזהות,
כן.
ולדעת להשים, ואני חושב שה... אני גם באופן אישי הרבה פעמים מוצאת את מתעניין בסיפור האישי והאנושי של בני שיחי, שכמובן זה בסיטואציה ובקונוטציה אחרת, ואני יכול מאוד להזדהות עם האופן שבו זה ממלא אותך, בעניין במוטיבציה, כן להגיע אל החולה, אל המטופל כבן אדם, וכן להבין איזשהו ממד שלו בצורה טובה ואינטימית שאיננה רפואה פרסה, ודווקא אני יכול מאוד להבין איך זה ממלא באנרגיה ובעוצמה ובחמלה ובכל המילים, כל המילים האלה.
מאוד, זה זכות.
אני יכול מאוד להזדהות עם זה, ואני גם יכול לחבר את זה לאמא שלי, ולמה שהיא עשתה.
ממש, ובגלל זה שתינו התחברנו כל כך בינינו. וואו, אני רוצה להקריא לכם ציטוט לסיום שמצאתי שהזכיר לי אתכם. זה ציטוט של אליזבת גילברט, ליז גילברט הסופרת, אתם אולי מכירים, שאומרת ככה,
one of the oldest and most generous tricks that the universe plays on human beings is to bury strange jewels within us, within us all, and then stand back to see if we can never find them. אחד הטריקים הכי עתיקים והכי נדיבים של היקום, זה להחביא בתוכנו, בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, אוצרות משונים, ואז להיות בשקט ולראות אם נצליח למצוא אותם. איזה מציאה.
ממש.
המון המון תודה.
תודה לך. שירה לך.
יצאתם מאזור הנוחות שלכם ובאתם לשחק איתי.
אני נהניתי.
גם אני מאוד, ותודה שנכנסת לחיינו.
תודה רבה מאוד מאוד.
לגמרי, תודה.
איזה כיף. איזה כיף.